בסדר, אז באמת נחמד עם הטלפון, מסך מחשב. בר אילן היינו עם מסך כזה. לימדנו היברידי גם, כן? אז בסוף אני מרגישה די בטוחה, לפחות בשבועות הקרובים. בסדר, פשוט יש לי אמא מבוגרת, אני מפחדת לבקר אותה, אז חמותי כבר אכלתה. ממנה כבר מדכנו, אבל לא מאחב, אמא שלי שתפתח לב. אז הנושא שלנו היה זוגיות, עניינים כאלה שתמיד מעניינים אותנו. אז החלטתי לדבר על הדברים הכי בסיסיים, שתמיד טוב לחזור עליהם. מצוות אהבת הרע, איסור שנאה. בסיס של תקשורת, בסיס של חיים נישואים טובים. זה מדהים כמה שדברים שהם בסיסיים צריכים חזרה. כי יש פער בין ההבנה לבין הנפש, בין ההתנהגות. כאילו, זה שאנחנו יודעים שדבר לא נכון לבין זה שאנחנו עושים את זה, ויש עבודה שם. ואני רוצה ללמוד אתכם את ההלכות מהרמב״ם וגם בעצם לתת להם את ההשלכות שלהם לחיים שלנו. אז באמת בתיקוני זוהר כתוב שעיקר מצוות אהבת הרע זה בין איש לאישה. אז יש לנו כאן בעצם שני רבדים, אחד מצוות אהבת הרע כמו שהיא כללית, השני כמו שהיא מתיישמת בצורה הכי שלמה בחיים זוגיים. אפשר להבין את זה בגלל שבזוגיות אנחנו אמורים ורוצים הכי לפתור את כל הקשיים. כאילו במערכות אחרות הן לא כל דבר אפשר לפתור. אתה לא תשנה את ההורים שלך, בחמות, כל מיני. ויש אנשים שהם שצריך לדעת איך להסתגל בתוך מערכת היחסים, ואי אפשר כל דבר לברר. אבל בני זוג הם רוצים שנברר כל דבר. יש שם את הצד השני, שהולכים לאנשים אחרים או בעבודה, אז אפשר ללמוש מדי א' ולהיות ממש בסדר. אבל בבית, עייפים, מזבנים, חולים, עצבים, מקנים, מתעזבים, דורכים על כל היבלות האפשריות. אז דווקא שם זה גם יותר מאתגר, אבל גם אפשר יותר לתקן. אז לכן כאילו אנחנו נעבור, נלמד את זה בשתי האפשרויות האלה, גם האפשרות הכללית וגם האפשרות הספציפית של חיים זוגיים. אז ההלכה ג' מצווה על כל אדם לאהוב את כל אחד מישראל לגופו, שנאמר ואהבת לרעך כמוך. זה גדר המצווה, הוא מביא את הפסוק, המקור והרוחב של החיוב, כל אחד. ואז בעצם הוא עובר להסביר לנו מה זה אומר. ולכאורה זה יכול להיות, מצוות אהבת הרע יכולה להיות מצווה שבלב. בגלל שאהבה זה רגש. אז יכולה להיות מצווה שבלב, ואז זה רק אומר להרגיש, תיאורטית. אבל הרמב״ם לא אומר ככה, אלא הוא אומר שצריך לעשות דברים. זאת אומרת שמצוות האהבה יש לה חלות, יש לה השלכה על מעשים. ועצם הדבר הזה הוא לא מאוד מערבי. כאילו בעולם המערבי, אז אדם מרגיש שהוא אוהב, או הוא מרגיש שהוא לא אוהב, או הוא מרגיש שנגמרה לו אהבה, או הוא מרגיש שהתחילה לו אהבה. וכל הסרטים עוברים ועובדים על הרגשות המשתנים, ורגשות זה באמת דבר משתנה, וגם זה דבר מאוד עצמתי, דבר מאוד חזק, אבל רגשות זה גם דבר שהוא נולד ממשהו, ממחשבה, או חלק אחד, שזה כל הפסיכולוגיה הקוגניטיבית בעצם עוסקת בזה, עוסקת בהקשר שבין החשיבה, קוגניציה, לרגש, או שאז זה צד אחד, מחשבה ורגש, הצד השני זה רגש ומעשה. זאת אומרת, מה המשמעויות המעשיות של רגשות? המעשיות במובן של מה כן וגם מה לא. האם בן אדם שאוהב מישהו יכול גם לבזות אותו, וזה נקרא שאוהב אותו? מספיק שהוא מרגיש שהוא אוהב אותו, כן? אז זה יש הקשר אחד וזה הקשר שני. באמת יש הרבה דיון, בעיקר במצוות אהבת השם, אבל שאפשר לגזור אותו גם לאהבת הרע בהקשר הקוגניטיבי. פה הרבם לא עוסק בזה. אחרים עוסקים בזה, אבל נגיד, אם אתה חושב דברים טובים על הזולת, זה עוזר לך לאהוב אותו. אם אנחנו מתבוננים, רמב״ם, אם אנחנו מתבוננים בגדלות השם, אז זה מאפשר לנו לקיים מצוות אהבת השם. אם ההתבוננות, החשיבה, הקוגניציה, היא יוצרת רגש, מציפה רגש, מחזקת רגש. זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי, והרבה שיטות טיפוליות עוסקות בזה. כלומר, כאשר אני תקועה באיזשהו רגש, אני רוצה לצאת ממנו, אני רוצה להסביר לעצמי אותו, אני רוצה לדעת מאיפה הוא הגיע, אני רוצה לדעת איך לעבוד איתו, אני מנסה לשחזר איזה מחשבה יצרה את הרגש הזה, מנסה לעשות שינוי במחשבה כדי לאפשר שינוי ברגש. אחד הידועות בשיטה הזאת זה ברון קייטי, החקירה, היא עוסקת המון בכלי הזה, כן? לאהוב את מה שיש, יש לה סדרת ספרים, ואחד המודלים שהרבה מדברים עליהם, מודל אפרת, זה אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. אז האירוע הוא כביכול אובייקטיבי, נכון? כל אחד רואה אותו אחרת, אבל הוא מציאות. אבל הפרשנות זה כבר הקוגניציה, איך אני מנתחת את זה, וזה מה שמוביל את הרגש, שזה מוביל, מה שמוביל את התגובה. לכן אפשר היה לחשוב שהמצוות הבת הרי תהיה עסוקה רק ברגש, אבל לא. וכאן בעצם הרמב״ם מסביר מה זה אומר לאהוב ומה זה מתבטא. זאת אומרת, הוא אומר, אהבת הרע יש לה התבטאות, יש בה התבטאות שהיא כן אהבת הרע ויש התבטאות שהיא לא אהבת הרע. ובשביל לקיים את המצווה צריך ללכת בנתיב המתבטא הזה, שזה ביטוי מעשי. לפיכך, צריך לספר בשבחו. זה הדבר הראשון. מי שאוהב את הרע, מספר בשבח הרע. אהבת הרע מתבטאת בעיסוק, בדיבור, בשבח הרע. כמובן, אם אדם משבח את הרע, הוא צריך לחשוב לפני זה מה הוא השבח של הרע. זה לא כתוב פה, אבל זה מובן. שדיברנו על קוגניציה, פה היא נמצאת, חשיבה. אני חושבת טוב על הזולת, ואז אני מספרת בטוב הזולת. וכל הדבר הזה הוא ביטוי של אהבת הרע. אי אפשר להגיד אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך, ולא להגיד כמה אתה טוב. להגיד אני אוהבת אותך ולכן כדי שתהיה טוב אני אגיד לך מה אתה לא טוב, ולא מה שכתוב פה. זה לא סיפור משך. זה מניפולציה פולנית. כן, חלק מאיתנו גדל מה זה יותר ופחות, כן, שמרוב שאני אוהבת אותך, אז אני צריכה שתהיה הכי טובה. אז לדבר על אהבה אין שום צורך, כי זה מובן מאליו. אבל לדבר על מה שאת צריכה להשתפר, יש צורך, כי אחרת זה לא יקרה. ואז יש המון המון ביקורתיות, ואין תחושה של אהבה. מה שיש זה תחושה שאהבה היא מותנית, תלויה. אם תהיי כמו שאני רוצה, תוציאי 100, תהיי ככה, תעזרי לי, תהיי מסודרת, תזכרי, כל מיני, אז אני לא אוהב אותך. אני לא אומרת את האם לא, לא צריך. זה הפוך מסיפור בשבח. סיפור בשבח מנכיח את האהבה. כי הוא מבטא את העיניים הטובות שיש לי כלפי הזולת. אני מספרת בשבחו כמה כיף להיות איתך, כמה אתה מדהים, כמה אני אוהבת אותך, זה כבר הרגע שלי. ספר בשבח וכל דבר שהוא שבח לזולת. זה ביטוי של אהבת הרע. עכשיו זה לכאורה דבר מאוד מאוד פשוט, אבל אמן שזה יהיה כל כך פשוט. כי קודם כל אמרתי על הביקורת, אנחנו מאוד מאוד רגילים לביקורת. ודבר שני, אנחנו רגילים לחשוב שברגע שיספרו בשבח שלנו, אז הם ירצו משהו. זאת מניפולציה. פתאום אני נחמדה, פתאום אני, אז רגע, מה את רוצה ממני? לאן את חתרת? כאילו, המקום הפשוט שדבר בשבח הוא הרבה מאוד פעמים לא טבעי. ואז המחשבה הולכת על הסיבה. באמת את ההלכות האלה עשו תוכנית ללמד בגני ילדים. יחד עם שיטה שנקראת התקשרות, ועשו מלא ערכה לגננות, מצוות הבטרה. שמגיל ילדות בגן ילמדו את האלף בית, כן, של דרך ארץ של... אני לא יודעת אם עד היום התוכנית הזאת עובדת, זה היה לפני מספר שנים, זאת הייתה יוזמה של יהושע, נתן איזושהי הרצאה, בעלי נתן איזושהי הרצאה בכנס של הגננות, הם עפו על זה, הם לקחו גננת שבנתה תוכנית, נכנס למרפד, והיה חלק מהתוכנית למידה, גם הגננות החילוניות רצו לקבל את זה, וכולי, זה תוכנית מאוד ארוכה עם הרבה שלבים, אולי נספיק חלק מהם, בכל אופן, הבן שלי חזר הביתה, מסתכל עליי ואומר, אמא, את יודעת שאת יפה? אז זה היה חלק מהסיפור בשבח, הם למדו, אז אמרו להם, תבואו הביתה, תתנו מחמאה לאמא. קיבלתי מחמאה? אז זה משהו שילד לומד, הוא לומד מהגננת, או הוא לומד מהבית, הוא לומד מההורים שלו, הוא לומד מהשיח שהוא מוצא בבית, להגיד דברים טובים. עכשיו, אני אומרת את זה ואני שומעת את עצמי, אומרת לעצמי, אבל את לא עושה את זה מספיק. זה ממש שריר שצריך לאמן אותו. זה גם מאוד מאוד נכון כלפי הילדים, וזה גם בעוד יותר מאוד מאוד נכון כלפי הבעל. כשאנחנו יוצאים, כשאנחנו בהתחלה, אנחנו פשוט נשפחים אחד על השני. וואו, איזה בעל מדהים, מצאתי, איזה אישה מדהימה יש לי, תתתתה. כשאנחנו כבר חיים קצת זמן, אחד מהעתיד של השני. כאילו, אנחנו מובנים אליהם, זה ברור. ושוב, מה קורה? אנחנו בוכים אחד על כתפי השני כמה אנחנו סובלים, אבל אנחנו שוכחים לספר אחד לשני כמה טוב לנו. כי הטוב הזה הוא מובן מאליו, מה זאת אומרת? אז אחד התרגילים, כשיש קושי בזוגיות, אחד התרגילים הראשונים, להתחיל לספר בשבח. אף פעם אל תשקרי. זה לא עובד נכון. תמצאי את מה שאת יכולה להגיד טוב. זה דבר מאוד מאוד משמעותי בזוגיות. בכל גיל. גם בן אדם שיודע, כי אמרו לו מיליון פעמים שהוא מדהים, הוא אוהב לשמוע את זה עוד פעם. זקוק לשמוע את זה עוד פעם. זה לא מיצות של הגאווה. מיין? מיצות של הקשר. אתה בעל ערך עבורי. את בעלת ערך עבורי. אני רואה את האור שלך, את הטוב שלך. יש שם הרב יצחק גינזבורג מדבר על לשון של סיפור. מבין אותה. אז לספר זה גם לשון ספיר, כמו אבן יקרה שזה זוכר. לספר בשבח זה כמו לתת אור. וזה בעיקר אומר לנו מישהו רואה אותנו. וזה מאוד מאוד חשוב לנו. אנחנו יכולים להיות במקום הכי ביתי והכי שלנו ולהרגיש שקופים. מכירות את זה מאיזשהו מקום? מגישות, מכינות, מכינות, מגישות, מביאות, מציאות, מציאות, מביאות. מי רואה אותנו בכלל? אנחנו מרכז הבית, אבל בעיני עצמנו אנחנו שום דבר. אפילו לשבת על הזמן. אז כשאומרים, וואי, איזה אוכל טעים אחד, יא, אמא, בואי תשבי, איזה יופי, איזה כיף להיות, איזה כיף להיות בבית, איזה כיף לחזור הביתה, איזה כיף שחושבים עליי, איזה... וואו, תגידו את זה מדון, מדון. אמא שלי הייתה אומרת, היא מודה אבא לבשל ועשתה את זה טוב, אז הייתה אומרת, יעלה לך זר ולא פיחה. כן, הפסוק הוא, יעלה לך זר ולא פיחה. אז כאילו ככה הייתה מזמינה, מזמינה מחמאות. באמת היה מגיע לה, היא הכינה אוכל מותיים. וגם, סתם, הוא תרחה בשביל זה. אבל זה איזושהי שפה שהיא הרבה יותר ממה הכנתי, בואו תראו אותי. עכשיו, אנחנו יודעים כמה זה טוב לנו, זה לא אומר שאנחנו עושים את זה למישהו אחר. אז התרגיל מתחיל איתנו, ובצורה יותר עמוקה, אדם שהוא לא רואה טוב בעצמו, מאוד קשה לו לראות טוב בזולת. אז פה הרבה פעמים אני מלמדת תורה והשתיבת, אין לנו את כל הזמן, של רבי נחמן, שהיא תורה מאוד ידועה, תורת הזמרה, נקודה טובה, כל השירים, כל זה, שהיא היכולת לראות טוב בעצמי. היכולת הזאת שולחת את עצמה ללראות טוב בזולתי. זה לא לראות את עצמי מושלמת, אין דברים כאלה, אבל לראות טוב, לראות טוב בי. ודיברה איתי אישה על איזה קשיים בזוגיות, היא אמרה שהיא בעלה לא מפרגן לה ולא... היו לה הרבה תלונות על בעלה, כנראה באמת סובלת ממנו כמה דברים. אז שאלתי אותה אם היא מפרגנת לו. רציתי לדעת. ואז היא אמרה, יודעת מה? עכשיו שאת שואלת, האמת שלא. אמרתי, אולי שווה לך לנסות. היא אמרה שבעלה מאוד ביקורתי. אז אמרתי, בטח הוא ביקורתי כלפי, הוא ביקורתי כלפי עצמו. אז הוא בדיוק זה, אני מסכימה איתך שזה לא טוב שהוא יהיה ביקורתי, אני לא באה להגן עליו. אבל הוא בדיוק זה שצריך את הסיפור בשבח. וגם את. היא סיפרה לי איך היא לימדה את עצמה להגן על עצמה ולהגיד לעצמה שהיא טובה, שזה מדהים. אמרתי, יש לך המון כוח, תשתמשי בו עוד, תעשית את שלב הבא. וזה לא בגלל שיש צודק או טועה, ברור שאם הייתי מדברת איתו, אז הייתי אומרת לו, איך זה שאתה ביקורתי, זה לא בסדר. אבל מכיוון שהיא זאת שמדברת איתי, והיא רוצה איזשהו מפתח, אז זה מפתח. המפתח של סיפור בשבח הוא מפתח מאוד מאוד משמעותי. מקסימום עשיתם אותו יותר מדי. לא כזה נורא. מקסימום חשדו בכם שאתם עושים מניפולציות. טוב? מה יקרה? מקסימום הגזמתם. מה יקרה? חייתם בטוב של עצמכם ונתתם אותו הלאה. זה מאוד מאוד משמעותי. אז לפיכך צריך לספר בשבחו. זה הדבר הראשון. זה דבר מאוד מאוד משמעותי בחיי זו, ותמיד יכול להשתנות לטובה. אולי אני אגיד עוד דבר אחד. מהניסיון, סיפור בשבח הכי יעיל זה שבח תיאורי. מראה, יש שבח כללי. אתה מדהים, את יפהפייה, אין דברים כאלה, אני מת עליי, תאר. לפעמים זה מרגיש נוח, לפעמים זה מרגיש לא נוח. אפילו אולי כובד או קולה. אבל זה לא רע. יש שבח תיאורי שאומר, באתי הביתה והיה לי מרק חם וזה עשה לי כל כך טוב, הרגשתי שממש חשבת עליי ונתן לי תחושה כזאת ביתית. זה שבח תיאורי. הוא נותן המון והוא נקי. הוא קטן, הוא מדויק, ודווקא בגלל זה הוא מאוד משמעותי. כשאומרים לי אני נפלאה, אז אני חושבת על הפעמים שאני לא נפלאה. וזה נותן לי תחושה ומכנה שמישהו פה עף על עצמו. אבל כשאומרים לי מה עשיתי ובאמת עשיתי את זה, אז אני מרגישה שמישהו ראה אותי. וזה נותן לי המון כוח. אז לכן זה נכון גם לילדים, זה נכון בעבודה, זה נכון בכל מקום. ולפעמים זה יש הרבה יותר מילים. ולא כל אחד יש לו בארסנל שלו הרבה מילים. אבל, וגם אם אומרים מילים כלליות, עדיין זה טוב. מילים של שבח זה דבר טוב. אבל פה זה עושה דיוק כשהוא מאוד יכול למניף את הסיפור בשבח. ולחוס על ממונו, כאשר הוא חס על ממון עצמו ורוצה לכבוד עצמו, זה הדבר השני. נספר בשבחו זה דבר ראשון, לחוס על ממונו זה דבר שני. זה מעניין שאיך נכנס לפה כסף. אז באמת אומרים שיש שלוש סיבות לגירושים. כסף, משפחה ואינטימיות. כסף זה מקום עם המון רגש. והמון שונויות, המון רגישויות. וזה חלק מהכבוד של האדם. אז לחוס על ממון הזולת זה לרצות בכבודו. או לא לחוס על ממונו זה לזלזל בכבודו. נגיד שאני תמיד מה שזה זורק אותי זה שעושים כסף בוועד הורים בגן ילדים לסוף השנה. מי שיש לו ילד אחד בגן, אחלה. מי שיש לו שלושה בגן ועוד ארבעה בבית ספר, זה שחיטה. עכשיו תחוסו על ממוני. מה, אני רואה לא טוב? מה, אני צריכה תמיד לבקש הנחה? תחבדו אותי. אני לא צריכה לתת לכם את הדבר של זכורת שלי. שעושים כסף למתנה לחתונה. לא, כל מיני דברים כאלה. אז זה צורה אחת של תחוס על ממונו. אבל גם בין בני זוג, כל אחד יש את הרגישויות שלו על כסף. וצריך להיזהר בדבר הזה. כלומר, זה לא אומר שאין מה לדבר, אין מה להתווכח, וכל להגיע לעמק השבל. אז צריך להבין שיש לכל אחד מקומות שהם רגישים. נגיד, אני זוכרת שהייתי מדברת על הפרנסה, על בעלי, אז כאילו הוא היה מרגיש שאני לא מעריכה את העבודה שהוא עובד. וזה לא קשור היה בעיניי. הוא עובד מצוין. צריך יותר, צריך לחשוב איך להביא איתי. אבל זה, אם אומרים את זה בצורה לא מכבדת, או לא מבינה את הרגישויות, אז יש איזושהי, הייתה לו איזושהי תחושה שאני כאילו ממש 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 לא מכבדת אותו. זה נדבר בו. וזה חלק מהשוני בתפיסות, שוני בהבנות, חוסר רגישות, כאלה. לפעמים זה מגיע בין בני זוג לדברים מאוד כואבים גם. כן, באמת לא סתם אומרים את זה, אפשר להתגרש עם כסף. נכון? לא כדאי, אבל בסופו של דבר הכסף בא לשרת אותנו, ואנחנו אמורים לעבוד אותו, הוא צריך לעבוד אצלנו. אבל זה הרבה מאוד פעמים חלק מזהות, ופה צריך לתת המון מרחב. יש לי דוגמה שהיא קצת נוגעת בזה וקצת לא. דוגמה הזאת נמצאת בספר בניין הבית. זה רב גדול שהוא היה בן בית אצל הרמח"ל, כנראה קרוב משפחה. אז הוא מספר שהוא היה אברך צעיר, וכשהוא היה אצל הרמח"ל, הרמח"ל שאל אותו ככה. אם אשתך אומרת, אין לי מה ללבוש, פותחת את הארון של הבגדים, מסתכלת על הבגדים, היא אומרת, אין לי מה ללבוש. מה אתה עושה? מה אתה אומר לה? אז הוא אמר, תלבשי את הירוק או את הצהוב. ושאלה הבגדים, מה? זה לא סוגיה בגמרא. היא לא שואלת אותך מה ללבוש. אם היא אומרת ככה, אתה צריך להגיד לה, את צודקת, ועכשיו אנחנו הולכים לקנות לא בגד אחד, שניים. הוא כזה פוקח עיניים, כולה אברך. הוא אומר, אם אתה חושב מאיפה יהיה לי הכסף לקנות, אם אתה לא תעשה את זה, יהיה לך עוד פחות כסף. ואם באמת תגיע לאיזה מצב שאין, אז תגיד את השני. אני נורא רוצה לקנות לך רגע, אבל גם חסר עקבניות ומנפונים וכאלה. בוא נחשוב, מה את אומרת? שהיא אומרת אין לי מה לבוא, שהיא אומרת יש לי צורך. אם אתה לא נענה לצורך, הוא רק יגדל. אתה מבחינתך צריך לענות לצורך. זה טעות להיכנס למחשבה שלא יהיה לך כסף. זה יביא לך את הכסף. אם אתה לא נהנה לצורך, לא ברשת אותנו. זה כמובן באינטרפטציה אישית. לא מילה מילה. כן. אז לפעמים, בסיטואציה כזאת שנגיד אישה צריכה משהו, וברא אומר, אין לנו כסף בשביל זה, זה נורא מעליב. כי מה אתה חושב, שאני לא יודעת כמה כסף יש? מה אתה חושב שאני ילדה קטנה שמושכת לך בסוודר? מכנסיים? תביא לי כסף, ואני ילדה קטנה? אני אומרת לך, צורך הוא חשוב לי, זאת אומרת שהוא יותר חשוב מהניהול. בוא נמצא לזה פתרון, בוא נדבר על זה. אל תגיד לי אין כסף. זה המקום של הרגישות, של החוס על כבודו. עד שהבאתי צורך, זאת התגובה? בסדר, הבנתי, אני לא יודע צורך. תשפשנו משהו. אני זוכרת שמאוד מאוד רציתי קורסת הנקה. אז הייתה לי הפוגה בין הלידה השביעית ללידה השמינית. ואז מה לא רציתי? כמובן, הדבר מורה יקר, אבל העזתי להגיד את הרצון הזה. ואני לא כל כך ידע להתעסק עם זה, ואם שלי רוצה לקנות לי מתנה, אני מגיעה הביתה, קורסה של איקאה. קורסה של איקאה, מה קורסה של איקאה? היא אמרה, תראי, ראיתי קורסות נקה, הדבר מורה מורה יקר, אז נראה לי זה מספיק טוב בשבילך. וואו, איזה נקה שזה עשה לי? ממש. הרגשתי שאני לעולם לא אבקש יותר. זהו, רציתי. כל כך רציתי קורסת הנקה. העזתי לבקש. עכשיו, זה באמת לא היה מספיק מילולי, ואני לא באמת ממש הבין את זה, ואמא שלי בכלל לא כזאת. כאילו, הולכים הפרקטי, יאללה, מה, בשביל מה? חבל. זה דפוס, כאילו, זה לא... למדתי לקח, בפעם הבאה שביקשתי משהו, הסברתי את עצמי עד הסוף, גיל ה-50 ביקשתי פסנתר, אז בני התחיל לשאול אותי אם אני רוצה לקחת שיעורים וכמה אני נגיד לו פסנתר, אמרתי לו תשמע, זה צורך, לא מעניין אותי מה אני אעשה עם הפסנתר ואתה תקנה לי כי זה מה שאני רוצה. זה לקח לי עד גיל 50 לעשות את זה, אני מציעה לכם להיות יותר זריזות ממני. באמת אני בקושי משתמשת בפסנתר, ועכשיו אני אתן אותו מתנה, אבל הוא היה מתנה מאוד חשובה בשבילי. מאוד מאוד חשובה. כי סוף סוף הגעתי למקום הזה שהעזתי לבקש משהו ששנים אני רוצה. אז כשרציתי זה לא היה, בסדר. אבל אני יודעת שמישהו נתן לי את זה. ומותר לי. אחרי שהתאפקתי כל כך הרבה שנים בחיים שלי. אז זה דוגמאות שמתייחסות לכסף במובן הזה שצריך להבין מה מסתתר מאחורי זה. איזה צורך יש כאן ועד כמה חשוב לכבד אותו. גם אפשר שבפועל זה לא יהיה. ובן זוג יגיד הדבר כמו רבי עקיבא. שאם הוא היה עשיר, הוא היה נותן לרחל ירושלים של זהב. אז הוא לא נתן לה בפועל ירושלים של זהב, אבל הוא נתן לה לב של זהב. ובסוף גם הירושלים של זהב יגיע. וזה המקום. אני אומרת את זה לאברכיות, זה לא אומר שאפשר לקנות פסנתר, אני לא טוען, תמיד אפשר. אבל אפשר להביא את הלב. אפשר לראות את הצורך ולהביא את הלב. ולדבר על זה. וזה חלק מאוד מאוד מרכזי באהבת הרע. לראות אותו. ולהבין שכסף זה דבר מאוד 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 קשור לכבוד עצמי. ופה אם נצא שוב מעבודת לחברה, חברה פתחה מאוד במיוחד פה, שזה כאילו חברת שפע, כן, גיל השמואל. צריך מאוד מאוד להתייחד בכבוד. אני זוכרת שהכי הייתי מרוצה כשהייתי שולחת את הילדים לבני בר, כי שם מאוד, זה השכונה הכי הכי ענייה. מאוד ידעו להתייחד. אבל באמת לשים לב לדברים. וגם כשאת נותנת נגיד משלוח מנון, יש לך, אולי לחברה שלך אין, אל תשים משהו כל כך חומפוזי. אולי נבייש אותן, שהיא לא יכולה לחזר לך. יש דברים שצריך לשים לב אליהם, שהם רגישות. אף אחד לא יספר, אבל עדיף לצאת פשוט מלצאת, אני חושבת, עדיף לצאת פשוט מלצאת זה שכולם מקנים בו ויוצר את הצביטה הזאת בלב של הזולם. זה לא נכון. אז זה תשומת לב בעגינות, בדקות, לרגישות הזאת. דבר שלישי, והמתקבל בכלון חזרו, אין לו חלק לעולם הבא. זה כבר יוצא דופן. שאדם יש לו כבוד מזה שלזולתו יש קלון. מתקבל בכלון חזרו. לצערנו, הזירה הפוליטית מלאה ומתקבל בכלון חזרו. יש לנו דוגמאות יומיומיות מהרווחים שחברי כנסת מרוויחים מביזוי חבריהם. זה לא מה שאנחנו רוצים שיהיה, ובטח לא בבית, בשום מקום. אין לו חלק לעולם הבא. שזה יש חבורה, אחד יורד על האחר, כולם צוחקים, יקבל בגלון חברו. צריך להיזהר מזה כמו מאש. ואין חלק בעולם. אז יש שלושת הרכיבים, ושלושת הרכיבים בהלכה של אהבת הרי, מצוות אהבת הרי, סיפור ושבח, לחוץ על ממונו, ולא להתקבל בכלונו. אני חושבת שיש איזושהי רגישות שהיא לא כלק, אני חושבת ישיר פה, אבל שאני חושבת שכשאנחנו רוצות להגיד משהו לבן הזוג שלנו, שהוא לא בסדר, אנחנו רוצים להוכיח אותו, צריך להיזהר לא להגיד, אני בסדר, אבל אתה לא בסדר. כאילו, כשהייתה סיטואציה כזאת, אז אני הייתי להרגיד, אבל בדיוק הסיטואציה הזאת חזרה ואתה לא. את רוצה להגיד שהוא לא בסדר, תגידי שהוא לא בסדר. מה את צריכה להרוויח? להיות צדקת על חשבונו. זה מאוד נוח וזה מאוד ארסי. זה לא מטרה. אם אדם רוצה להוכיח ולפעמים צריך לו, צריך לדעת איך לעשות את זה. ואנחנו ישר נקפוץ לעניין של האיסור שנאה ונתוך אחד, כי כבר נגמר לנו הזמן. אז אני אקרא במהירות את הלכה ה' והלכה. כל השונא אדם ישראל בליבו עובר בלא תעשה, שנאמר לא תשנא את אחיך בלבביך. אסור לשנוא, ואין לו קים עליו זה לפי שאין בו מעשה. נתן זה דין של מלכות, כי זה איסור בלב, לשיטתו של הרמב״ם, יש מי שחולק עליו בלב. ולא הגדיר התורה אלא השנאה שבלב. אבל המכה את חברו והמחרפו מקלל אותו, אף על פי שאינו רשאי, אינו עובר משום לא תשנא. זאת אומרת, אם מישהו יקלל אותך, אותי, הוא עבר עבירה שהוא קילל אותי, ביזה אותי, אבל הוא לא עבר את על העבירה של שנאת הרע. העבירה לא לשנוא היא עבירה בלב. עכשיו זו שאלה מאוד חשובה להבין מה הגדר. זאת אומרת, מה זה נקרא שאני שונאת? אם אני לא יודעת, אולי אני עוברת עליו דאורייתא. בטח יש אנשים שאני לא מסמבטת אותם. האם זה נקרא, אולי גם בעלי לפעמים מעצבן אותי. האם אני עוברת על לאו דאורייתא? כן? מה זה נקרא שנאה? יש ספר שלם שדן בזה, מביא מכמה מילים מסוגיה של ילדים זוממים, הוא מביא שתי אינדיקציות. אחת, שאני לא אדבר איתו שלושה ימים, שניים, שאם משהו רע אמור לקרות לו, אני לא אזהיר אותו. כאילו אני רואה שמשהו רע עומד לקרות לו, ואם אני אזהיר אותו לא יקרה לו, ואני לא אזהיר אותו. זה הגדרה של שנאה. עכשיו, הוא החצינה. כאילו צריך לשנוא חזק בשביל שני הגדרים האלה. זה קצת מרגיע. עדיין זה לא נחמד להרגיש משהו על הזולה. וזה מגיע להלכה האחרונה. כשיחטא איש לאיש, לא יסתמנו וישתוק, כמו שנאמר ברשעים, ולא דיבר אבשלום את אמנון מאומה למירה והטוב, כי שנא אבשלום את אמנון. אלא מצווה עליו להודיעו, ולומר לו, למה עשית לי כך וכך, ולמה חטאת לי בדבר פלוני, שנאמר אוכל תוכל את עמיתך. ואם חזר וביקש ממנו למחול, לא צריך למחול, ולא יהיה המוחל אכזרי, שנאמר ויתפלל אברהם אל האלוקים. אז כשיחטא איש לאיש, כשיש איזשהו דבר בין אנשים, מה שקורה מאוד תדיר בין בני זוג וגם בכלל, אז לשמור בלב זה מה שרשעים עושים. להגיד לו זה מה שצדיקים עושים. עכשיו בדרך כלל אנחנו באמצע. אנחנו אומרות לעצמנו, לא נורא, לא חשוב, עזבי, לא כדאי לדבר על זה, זה בסדר. ואז אחרי שבוע, אנחנו אומרות, לפני יומיים, לפני שלושה, לפני ארבעה, לפני חמישה, אחר השני בהלם. כל השבוע הזה, אם יעלה פנקס מאחורי הגב שלי, רק חשבתי שהיא נחמדה. עכשיו זה לא מתוכנן, כאילו באמת, באופן טבעי אני לא רוצה, אני אומרת עצמי זה לא נורא, זבי, אל תהי כזאת, אל תהי קטנונית, תסלחי לי, תסלחי לו, אבל בסוף מה קורה? לא סלחתי, צברתי, ועכשיו יש לי רשימה של עניינים. אז זה התנהגות של רשעים. אם את באמת סולחת, סולחת, לא מדברים על זה, אבל אם את לא סולחת, תגידי. זה לא נעים להגיד מה אני קטנונית. כן, אני קטנונית. ועדיף להיות כנה, אני אספר את זה אחר כך. אז יש לי בעיה ומשהו מעצבן אותי, אז עכשיו אני צריכה להגיד את זה. ועכשיו זה הולך הפוך על הפוך. ככל שאני יותר פותרת את הדברים הקטנים, יש לי פחות דברים גדולים. ככל שאני לא פותרת את הדברים הקטנים, הדברים הגדולים נהיים ענקיים. וזה דווקא נוח, כי נגיד, להעיר על משהו שולי, או לדבר על משהו שולי, ולפתור אותו זה מאוד קל. ואז מה שקורה זה שאנחנו גם לא צוברים, וגם ענקים, וגם עם הזמן רוכשים אמון אחד לשני. ואז כשהמשהו הבא יגיע, אז אני יכולה להגיד לעצמי רגע, בפעמים הקודמות זה היה ככה או ככה או ככה, אז אולי זה באמת ככה. וגם אם זה לא ככה, אז אני אדבר איתו. אז ככל שיותר מוכחים, בסוף פחות מוכחים. ככל שפחות מוכחים, בסוף יותר מוכחים. עכשיו גם להוכיח, צריך לדעת איך לעשות את זה. משני הצדדים, גם מזה שמוכיח, וזה גם מזה שמוכחים אותו. זה שמוכיח, הוא צריך לדבר בלשון אני, בתיאור המקרה, ובלשון פתוחה. לא, אף פעם אתה לא קונה לי מתנה ליום הולדת, וזה בגלל שאתה לא ממש אוהב אותי, ו... לא זוכרת עוד משהו להגיד, אבל אף פעם זה לא תיאור מקרה, זה התיאור הכי לא מדויק. אתה זה לא אני, וסגרתי ולא פתחתי, אין לו מה להגיד עכשיו, זרקתי עליו את כל הבוץ. אם אני רוצה להוכיח, זאת אומרת אני רוצה לפתוח. ואז זה אומר ככה, באתי הביתה, נורא חיכיתי למטרה מיום הולדת, ולא קיבלתי, ליום הולדת שלי, ולא קיבלתי, והרגיש לי עצוב בלב. אז רציתי לספר לך על זה. זה לא עסוק בו, זה עסוק בי. זה מתאר את מה שהרגשתי, וזה פתוח ולא סגור. זאת אומרת, זה לא מסיק שום מסקנה. ואז הוא יכול להגיד, וואו, הייתי בטוח שזה מחרתיים. או הוא יכול להגיד, חכי, 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 עוד רגע זה יגיע. כלומר, הוא יכול ללכת לשני הכיוונים, או להתנצל אותו ולא שם לב. אנחנו יכולים לתקן את זה. או לספר מה עומד מאחורי זה. יכול להיות שאני ניצחתי מצב בצורה אחת, והיא הייתה צורה שגויה, ויש דרך אחרת לראות את המצב. אבל כשאני אומרת, אתה אף פעם לא קונה ממתנה ליובדת, בגלל שאתה פשוט לא אוהב אותי, אתה טיפוס אנושי שחושב רק על עצמך, זה לא עליך. ואתה חטפוס, וזה סתימת פיות. למי יש אחר כך, אחרי דבר כזה, איזושהי מוטיבציה להגיד משהו? זהו, לא זה מה נעשה. היא שומת אותי. ואם היא כבר מדברת על זה, אז שתדע לה שהיא ממש שונאת אותי הרבה יותר, ואני אוכיח לה. ועכשיו כל אחד שומע את הנשק, שלח, או לתחזור לי, או לתחזור לי. ומאיפה זה התחיל? מזה שכואב לי הלב שעמדה על האור שלי, שכל כך חיכיתי לקבל מהמדמה לימודי, זה לא נתן לי. שזה סייג לגיטימי, וגם סייג דבר שאפשר לדבר עליו, אפשר לתקן אותו, אפשר לבדוק אותו, אפשר לקרוא. אפשר לאהוב, זה דבר, גם אם הוא לא קנה מתנה לימודי. ויכול להיות שהוא בעצם כן קנה, אבל לא שמתי לב. זה אסטרטגיה מאוד בסיסית ומאוד קיומית. מאוד 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 חשובה. שוב, גם עם בן, גם עם ילדים. אני מגיעה הביתה, אמרתי לילדים לעשות משהו, והם לא עשו את זה. אף פעם לא מקשיבים לי בבית הזה. או, מה קרה? אמא, צי, רבע שעה תנוחי, את בא, הכל מסודר. או, אמא, אין לך מושג מה היה לנו פה. בסדר, חברים? יאללה, היה לכם בלגן, זהו, טוב. עכשיו, מההתחלה, בכוחות. אבל כשאומרים, אף פעם לא מקשיבים לי, אין מצב שפעם הבאה הם יעשו משהו. די, תהיה שוב. כי היא כאילו לא הקשיבה, היא אפילו לא נכנה, היא נמרה. היא פשוט עשתה עלינו איקס. אי אפשר לרצות אותה. כל מה שנעשה זה לא לעזור. אין טעם. זה מה שאנחנו מרגישים. עכשיו, הפטנט הכי טוב בשביל לעשות את זה נכון, זה לנסות לשים את עצמך בצד השני. מה את היית רוצה שהוא יגיד לך כשאת עושה פשלה שמביכה אותך ברמה שעבור יציץ? איך היית רוצה שהוא ייגש אליך? כמה היית רוצה שהוא יצלח לך? עכשיו, תעבירי קצת. הרי אף אחד מאיתנו לא מושלם, למרות שזה מאוד נוח לנו להגיד את זה לשני. כן, אני המושלמת אותה לא, אבל כולם יודעים שזה לא ככה. וכל דבר שאנחנו נעשה יכול לחזור אלינו כאב. אז מה היינו הכי רוצים? מה הכי מכבד? מעבר לזה שתמיד יש שוני בין אדם אחד לשני, ויכול להיות שאחד יותר רגיש והשני פחות רגיש, אז לא תמיד הטריק הזה עובד ב-100%. כן? ואני יכול להגיד לי, אם את עשי לי כך וכך זה מספיק לי, אז כאילו, לכן אני עושה את זה לך. אז אני צריכה להגיד לו, לך זה מספיק, לי זה לא מספיק. והפוך, יש דברים שלי זה מספיק ולא זה לא מספיק. אז ברור שאנחנו לא יכולים עד הסוף לעשות את העתק הזה, אבל קצת להיכנס לכיסא של הזולת זה תרבול טוב. וואו, אני כבר מאחר, סליחה. אבל ממש ממש על קצה המפלג זה כל כך בסיסי, אבל אני מניחה ש... כל אחד מאיתנו יש לו לאן ללכת עם ההלכות האלה. בעזרת השם, שיהיה עם ישראל מלא אהבה ומלא חיבור, שנדע לחיות בשמחה ובטוב אחד עם השני. ערב טוב, תודה רבה.